14, הכל על כלבנות טיפולית. אלן, כאן בן אביטל ממרכז אילוף של בן. אני גאה להוביל את הפודקאסט הכי מצליח היום בישראל בעולם אילוף הכלבים מבית אול אין. בכל יום שני יעלה בכל פלטפורמות הפודקאסטים פרק חדש שעוסק בנושא אחר. במה שונה הפודקאסט שלי? אצלי קודם כל האווירה והנגשה. את כל הדוגמאות אני אתן לכם באנלוגיות מסודרות, בצורה הכי מקצועית שיש, כדי להנגיש לכם את הידע המקצועי בצורה הקלה ביותר להבנה. בכל פרק אני אארח מומחה מספר אחד בתחומו, שילמד אותנו בכל מה שהוא יודע, מנקודת מבטו המקצועית והאישית. תוך כדי שאני נותן את ההיבטים המקצועיים והאישיים שלי. בפרק של היום אנחנו נדבר על כלבנות טיפולית. תמיד רציתם לדעת מה זה כלבנות טיפולית? רציתם לדעת מהו כלב טיפולי? איך אני יודע אם בכלל הילד שלי או בן משפחה שלי מתאים לכלבנות טיפולית? איך העולם הזה בכלל בנוי? האם זה מסובסד או שזה יקר ואני צריך להוציא הרבה מאוד כסף? למי אני צריך בכלל לפנות כדי להתחיל את כל העולם הזה של כלבנות טיפולית? ואם אני רוצה לעבוד ככלבן טיפולי, מה אין אופציות השכר? איך זה עובד? הרי לאחרונה זה נהיה ממש עולם ומלואו, האינסטגרם הפך להיות מעצמה למאלפי הכלבים והכלבנים הטיפוליים. אז בפרק הבא יש לנו אורחת מיוחדת. היא גם מאלפת כלבים והיא גם כלבנית טיפולית, ואפילו יש לה בית ספר להכשרת כלבנים טיפוליים. לפני 12 שנים היא עלתה מצרפת במטרה להתגייס לצהל, שם היא שירתה כלוחמת ביחידת עוקץ, וגם כך היא בעצם סללה לעצמה את העולם הכלבני. אז תכירו את תנהל ארז. תנהל, ברוכה הבאה.
הלן, תודה.
אני כזה הצגתי את עצמך והצגתי כזה על מה הולך להיות בפרק, אבל כולנו נשמח לשמוע קצת בכמה מילים על עצמך. מי זאת תנהל? גילוי נאות, אני הכרתי אותך ממש לא מזמן, פעם ראשונה האמת שאנחנו נפגשים, שמעתי הרבה עלייך מאנשים מקצועיים. ספרי לי עלייך, ספרי לנו עלייך.
אז דבר ראשון, תודה רבה. אז באמת עליתי לארץ לפני 12 שנים במטרה להתגייס, הייתי לוחמת ביחידת עוקץ ושמה, פעם אחת במקרה שלחו אותי לפעילות בחרמון כדי לתפעל פרויקט שאז היה חדש.
בתור לוחמת? כאילו בתור לוחמת. בתור חיילת?
כן, בתור חיילת.
את עלית לארץ באיזה גיל?
בגיל 20.
בגיל 20 ישירות כאילו לצבא?
למדתי עברית, עשיתי כושר קרבי וכל מיני דברים
מעניינים. איך הגעת לעוקץ?
התגייסתי לקרקל.
אוקיי, ושם עושים את הגיבוש.
עוברים גיבוש, כן.
כמו שפעם היה דרך כפיר, שהלוחמים, הבנים,
זה היה בדיוק במקביל, כן.
כן, כן, כן. אני מכיר, אני הייתי בכפיר.
כן?
כן.
יופי.
אוקיי.
וזהו, אז תוך כדי השירות שלי, שלחו אותי לשתף פעולה עם עמותת ארז ויחידת האלפיניסטים.
לא קשור לנהל ארז.
לא קשור לנהל ארז, במקרה. ושמה הייתי צריכה לתפעל כלבי מסחלות. בעצם כל הפרויקט היה לעשות יום כיף בחרמון לאנשים בעלי צרכים מיוחדים.
את קשורה ליוסף טוויטר? הוא קשור לפרויקט הזה?
בטח.
כן,
בטח,
כן, אני מכיר. כן.
אז שמה בעצם זאת הייתה החוויה הראשונה שלי ככלבנית שעוזרת לאנשים, אוקיי?
שם... ואת היית בתור חיילת, זאת אומרת, זה היה כן. חלק מהתפקיד שלך, בטח זה היה רק כזה בחורף, לאיזה פרויקטים כאלה קצרים, נכון?
שלחו אותי כל פעם לכמה ימים, מאז הפרויקט השתנה כמובן, ועכשיו אין חיילים מהיחידה שעובדים שם.
אוקיי.
הדבר השני שקרה תוך כדי הצבא, זה שפגשתי בן אדם, שקוראים לו גידי בנדו, שפגשתי אותו גם דרך הפרויקט הזה, הוא היה אחראי על הכלבים שם.
אוקיי.
זאת אומרת שבמהלך כל החורף, הכלבים של הפרויקט, היו נשארים אצלו בפנסיון. הוא ואשתו אירנה אימצו אותי, הייתי החיילת הבודדה שלהם, וחוץ מזה שהם נתנו לי משפחה, הם גם נתנו לי מקצוע.
הם לימדו אותך הרבה.
הם לימדו אותי הכל. כלבנות, גידול, התנהגות, פתרון בעיות התנהגות. את כל הבסיס של הכלבנית שהפכתי להיות.
הם בעצם שניהם מעולם הכלבנים, יש להם פנסיון.
כן, יש להם פנסיון, הם נמצאים בנווה עתיב, הם גם מאלפי כלבים, הם מגדלים.
נווה עתיב זה היישוב הכי קרוב לחרמון,
נכון?
נכון. אני פעם ראשונה הייתי בחרמון לפני איזה חצי שנה, מאמינה לי? ואני נולדתי בישראל. פעם ראשונה הייתי בחרמון לפני חצי שנה.
מזל טוב לך.
מזל שנולד לי ילד, ואז הוא צריך לראות קצת שלג. אני בגלל שגדלתי קרוב לירושלים, כל הזמן ראיתי את השלג בירושלים, אז זה לא כזה ריגש אותי לראות שלג בחרמון. כי הייתי נוסע חצי שעה לירושלים, והיינו רואים שם שלג אצל סבתא.
כן, אבל סקי זה יותר טוב.
סקי זה יותר טוב, מעולם לא עשיתי סקי. מעולם לא עשיתי סקי, אני מפחד על הברכיים. אני מאלף כלבים, אני צריך לעבוד עם הברכיים.
צודק.
צריך את זה. אז כמה זמן היית שם בנווה עתיב, אצל גידי ואירנה אמרת?
גידי ואירנה, כן.
כמה זמן היית שם?
הייתי שם במהלך השירות שלי, ולאחר מכן המשכתי ללמוד שם, במשך שנה וקצת.
זה איפה ששר גם כן היה, שר גייר שהיה אצלנו נכון בפרק, מאוד. אני חושב, 10 או 11 הוא היה.
נכון מאוד.
כן, כן.
שר גם גדל שם. הם מוציאים כלבנים ברמה מאוד מאוד טוב.
הם עדיין נמצאים שם? הפנסיון עדיין עובד?
כן, הפנסיון עדיין עובד. הם 30 שנה.
איזה יופי.
המון, המון זמן, מאוד מאוד מקצועים. וזהו, לאחר מכן אני התמקצתי, עזבתי קצת את העולם של כלבי עבודה, הלכתי ללמוד כלבנות טיפולית, התחלתי להדריך, עבדתי בעיקר עם נוער בסיכון.
זה אחרי שהשתחררת כבר.
כן, כן. וזהו, התחלתי גם תוך כדי להדריך בבתי ספר להכשרת מאלפים וכלבנים טיפוליים, כמדריכה, באילוף וכלבנות טיפולית, ולאט לאט, אחרי השנים, פשוט כתבתי קורס משלי ופתחתי הכשרות משלי.
את התחלת אבל כמאלפת כלבים?
כן.
קודם כל?
כן.
זאת אומרת, קודם חייב לדעת איך זה להיות מאלף כלב, איך לאלף כלב, איך לדעת לנהל אותו ולתת לו את כל הגבולות והחוקים.
נכון.
ואז כמה זמן היית רק מאלפת כלבים, נגיד את זה ככה?
אחרי הצבא, אם לא נספור את הצבא, הייתי שנתיים רק מאלפת.
ותוך כדי כאילו למדת את הכלבנות הטיפולית,
נכון.
והתחלת לאט לאט לקחת פרטים.
נכון.
אז תעשי לנו רגע סדר. מה זה כלבנות טיפולית?
אוקיי. אז כלבנות טיפולית זה תהליך של תמיכה והעצמה, שמעבירים דרך בניית קשר תקינה ופעילויות עם כלב.
אוקיי. זה דומה אוקיי. לרכיבה טיפולית? וזה פשוט כמו עם סוסים רק בכלבנות טיפולית?
אפשר לומר רק ש... הם חיות מאוד 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 שונות, וכמובן...
חיה נטרפת וחיה טורפת.
נגיד, כן,
כן,
בין היתר.
חיית עדר וחיית להקה.
נכון.
עדר זה הסוסים, להקה זה הכלבים.
נכון.
אז הם מתנהגים שונה.
הם מתנהגים מאוד שונה, התכנים שאפשר לעבוד עליהם הם שונים. אני פחות מכירה את עולם הסוסים, אבל...
אני מכיר יותר את עולם הסוסים, רחבתי הרבה מאוד שנים, והייתי גם מדריך, לא, מעולם לא עבדתי בזה, כאילו הלכתי ולמדתי. סוסים זה בעיקר חיזוק שלילי, לימידת בריחה.
אוקיי.
כי הם חייו שבורחת.
מאמן.
אז זה למידת בריחה. אז כלבנות טיפולית זה בעצם אמצעי להעברת תקשורת, דרך בעצם חיבור בין כלב לבן אדם.
משתתף.
משתתף.
כן.
אוקיי.
התמיכה יכולה להיות רגשית, חברתית, חינוכית. במקרים מאוד מאוד מסוימים אנחנו גם נראה שיפור מוטורי. אוקיי?
אוקיי.
אני אתן כמה דוגמאות.
כן.
למשל, אם אנחנו רוצים ללמד דאגה לזולת או קבלה של האחר, אנחנו יכולים להעביר פעילות בנושא של טיפוח או של טיפול הכלב.
לטפח את הכלב ואז בעצם לדאוג למישהו אחר, למשהו אחר.
נכון, נכון. אם רוצים לדבר על התגברות על פחדים,
אוקיי.
אפשר ללמד משהו חדש לכלב שהוא פוחד לעשות. למשל, לעבור בתוך מנהרה.
שהכלב פוחד לעשות. ואז בעצם אני לוקח את מה ש... בוא ניקח לדוגמה שזה ילד. אני בעצם לוקח את הפחד של הילד, אבל משדר אותו החוצה, כאילו מעתיק אותו לכלב, וברגע שהכלב מצליח, אז גם הילד... כאילו יש לי מין מראה כזאת.
לגמרי.
נכון?
בדיוק.
נכון?
בדיוק. כן. יש עניין של הזדהות, יש עניין של מראה. הילד, כדי להפנים את אותו ערך, הוא עובר דרך הכלב. אם הוא הולך הביתה עם התחושה של התגמרות, אז עשיתי את העבודה שלי ככלבנית טיפולית.
מה זה בעצם כלב טיפולי?
כלב טיפולי הוא כלב שיכול להתאים את עצמו לכל סיטואציה. זה כלב שנשאר יציב ומאוזן, למרות לחץ ולמרות עומס.
הרבה לקוחות שלי אומרים, מסתכלים על הכלב ואומרים, וואו, הוא מדהים, הוא מתוק, הוא יכל להיות כלב טיפולי. איך אני יודע באמת שהכלב שלי, כאדם של פחות מבין בכלבים, איך אני יודע שהכלב שלי באמת יכול להתאים ככלב טיפולי? אם אני רוצה ללכת לעשות קורס ככלבן טיפולי, ולקחתי איתי את הכלב האישי ולהגשים איזשהו חלום ילדות כזה.
יש הרבה דברים שצריך לקחת בחשבון.
אוקיי. Okay.
דבר ראשון, אני ממליצה בכל גיל ובכל מצב לעשות אבחון מקצועי כמו שצריך. אוקיי?
Okay? מי עושה את האבחון הזה? מאלף או כלבן טיפולי?
כלבן טיפולי, מאלף מאוד מקצועי גם יכול לעשות, פשוט הוא יצטרך לבדוק תכונות מסוימות, כמו כאשר אנחנו רוצים כלב תקיפה,
כן.
אנחנו נבדוק יצרים מסוימים,
כן.
אז כלב טיפולי יש לו גם כל מיני תכונות ודברים שאנחנו...
רוצים לראות או לא כן. לראות?
גם וגם.
כן.
כן.
אוקיי, okay, בעיקר אנחנו רוצים כלב שנשאר אדיש לסביבה. שגם אם כזה לא תופסים לו באוזן, אז אולי הוא זז הצידה, או אפילו נשכב על הרצפה.
למשל.
כלב שכשפותחים לו את הפה ומתעסקים לו בפה, אז הוא פשוט נותן וזורם יחד עם הזה. או שכשמגיע ילד קטן או בן אדם, הוא לא קופץ לכיוונו בצורה חסרת משמעת, או שזה משהו שאפשר ללמד?
זה משהו שדעתי אפשר ללמד. אתה צודק במה שאתה אומר, כל הדברים שאמרת זה נכון. כלב טיפולי צריך לעמוד בהם. עם זאת, יש... עם העניין של האילוף, יש גם עניין של גנטיקה.
כן, אז, של הכלב.
אז יש גזעים שקצת פחות יעמדו בדרישות שלנו.
לדוגמה?
למשל, כלב שיש לו טריטוריאליות גבוהה, או יצרי הגנה מאוד מאוד גבוהים, אז יהיה קצת יותר קשה להכשיר אותו ככלב טיפולי.
אני... כן, אני מנסה כאילו לדמיין את זה, כי אני רוצה עכשיו להרים לילד את הביטחון, ופתאום לא יודע מישהו דופק בדלת, והכלב יתחיל לנבוח על הדלת, הוא יכול להפחיד לי את הילד.
בדיוק. השאלה היא, האם הם ערכים שאנחנו רוצים להעביר לילד? בסדר? אנחנו לא נרצה כלב עם אגרסיה, כמובן.
כן.
אפס אגרסיה, זה חד משמעי. מבחינת כלבים מעורבים וגזעים שהם מרימים גבה קצת, אני לא אומרת שזה בלתי אפשרי. השאלה היא תמיד כמה משאבים אנחנו נצטרך להשקיע באילוף כדי להגיע לאותה תוצאה.
הבנתי. עם כלבים שאנחנו לא יודעים מה תכונות הגזע שלהם.
או שלא יודעים, או שאנחנו יודעים מראש שזה פחות מתאים. אני אתן דוגמה.
כן.
אם אני רוצה לעבוד בכלבנות טיפולית מאוד רוצים כלבים שיש להם הרבה הרבה מוטיבציה לאוכל.
אוקיי.
אוקיי? אז אם אני אקח לברדור, זה מאוד ברור שיהיה לי מאוד פשוט
נכון.
לעבוד איתו עם אוכל. לעומת זאת, אם אני אקח בורדר קו עבודה, שיהיה הרבה יותר דלוק למשחק, סטטיסטית, יהיו לי פחות בורדרים קו עבודה שיואבו אוכל.
אז אני מראש לא אגש לזה.
אז אני יכולה לקחת בורדר, כי יש הרבה דברים אחרים שהבורדר ייתן, אבל אם אני מסתכלת אך ורק על האוכל, כנראה שאצטרך להשקיע יותר משאבים כדי לעבוד עם הבורדר, עם האוכל.
כמה זמן לוקח להכשיר כלב ככלב טיפולי?
אני חושבת בין שנה לשנה וחצי.
זאת אומרת שאין דבר כזה כלבנות טיפולית עם גורים. אני כזה, ראיתי פעם איזה סרטון בטיק טוק, שהיה רשום שם ממש דוג תרפי, שמכניסים ילדים לתוך חדר כזה, למין איזה גדרית כזאת, עם איזה 10 גורים קטנים וחמודים בני חודשיים, 3. אין דבר כזה?
בהחלט צריך להתחיל, רצוי להתחיל את ההכשרה, כאשר הכלב הוא בעצם עדיין גור. הגור עצמו הוא עדיין לא כלב מוכשר ככלב טיפולי, אבל אני לא רואה שום בעיה להכניס ילדים יחד עם גורים.
כאמצעי בעצם טיפולי.
כן, כי אמצעי טיפולי זה יכול להיות גם בעיקר מגע.
אוקיי.
היכרות עם הכלב.
אוקיי. אוקיי?
אז הגור הקטן לא יכול להיות כלב טיפולי, אבל הוא בהחלט להשתתף בתוך תהליך טיפולי עם ילדים קטנים.
ויש איזושהי הגבלה של גיל? הכלב, לא יודע, מבוגר מדי? או ששם אני מניח שזה המצב יותר נוח.
פה זה עדיין לא כל כך מסודר בארץ. לטעמי, אחרי גיל 8-10 צריך כבר להתחיל לתת לכלב לנוח.
כן, פנסיה.
אבל בתיאוריה, הכלב יכול לעבוד.
הבנתי. איך הופכים להיות כלבן טיפולי?
אז כדי להפוך להיות כלבן טיפולי, צריך לזכור דבר מאוד מאוד חשוב.
כן.
כלבן טיפולי הוא כלבן. הוא חייב להיות כלבן.
אני הבנתי אותך, אבל המאזינים שלנו לא מבינים מה הכוונה... כלבן, מה זה אומר?
אסביר. כלבן זה מישהו שיודע מה הוא כלב, מה השפה שלו, מה הצרכים שלו, איך מחנכים אותו, איך שמים לו גבולות, איך פורקים לו אנרגיות, איך ממלאים את הצרכים שלו כדי שהוא יהיה תמיד יציב ומאוזם, ושלא נפתח, לא יפתח,
כן.
בעיות התנהגות.
זאת אומרת להיות מומחה לכלבים, לעולם הכלבים, זאת אומרת להתמחות, יותר נכון, בעולם הכלבים, כמו שאני אקביל את זה רגע לעולמנו, אם אני רוצה ללכת להיות צלם מקצועי, אני חייב להכיר את כל סוגי המצלמות והעדשות והמטענים והתאורה וכו' וכו', אני חייב להכיר כמה זמן כל מצלמה צריכה להיטען וכרטיסי זיכרון, להכיר את כל התמונה
ממש ככה.
בראש ובראשונה, לפני שאני בכלל מתחיל לעבוד עם הכלי הזה כלב טיפולי.
ולמה? ולמה?
כן.
כי כשאנחנו בתהליך של כלבנות טיפולית, הכלב שלנו יכול להראות בעיות התנהגות. אנחנו צריכים לדעת לחנך אותו. איך אני אכשיר את הגור שלי ככלב טיפולי, אם אני לא יודעת לחנך גורים בכלל?
אז כלבן זה גם מאלף?
כלבן ומאלף, כן.
הבנתי. יש הרבה, הרוב הגדול של בתי הספר להכשרת מאלפים, שיוצרים בעצם גם מסלול כמאלף כלבים, וגם כלבנות טיפולית, עושים מסלול משותף. כזה של בוא תעשה 4 חודשים, 3-4 חודשים קורס מאלפי כלבים, ואופ, תמשיך לקורס כלבנות טיפולית, כי ככה בעצם צריך, כי ההתאחדות הישראלית לכלבנות, אם אני לא טועה, דורשת את זה. מה דעתך בעמדה הזאת? אני יש לי בעצם בית ספר להכשרת מאלפי כלבים, עכשיו אני ממש רוצה להכניס את הכלבנות הטיפולית, את מתעסקת בכלבנות הטיפולית יותר, איך, מה הדרך הנכונה לעשות את השניים? כי פונים אליי במהלך היום-יום, לא מעט אנשים שהחלום שלהם הוא להיות כלבן טיפולי. אז רגע, ללמוד אילוף כלבים בנפרד, ואז ללכת להיות כלבן טיפולי, לעשות גם וגם, ואז יש לי הנחה של כמה אלפי שקלים, אם אני לוקח את שני הקורסים במקביל, אבל אני מכיר לא מעט אנשים שהתבאסו אחרי זה על הכלבנות הטיפולית, כי הם התחייבו לזה מראש, תעשי לנו סדר.
אוקיי, אז בואו נתחיל מזה שלטעמי, וזו דעתי האישית בלבד כמובן, 4 חודשים של לימודי אילוף לפני שלומדים כלבנות טיפולית, זה לא מספיק בשום צורה.
אוקיי.
לא נוכל להגיע לרמה מספקת תוך 4 חודשים.
אוקיי.
מה שהרבה בתי ספר עושים אבל, וזה הרוב ככה בארץ, יכולים לעשות מסלול של...
פעמיים בשבוע?
או פעמיים בשבוע בדיוק, שלומדים במקביל קורס אילוף וקורס כלבנות טיפולית, או שיש בתי ספר שעושים את זה בשנתיים. קודם כל תלמד, תהיה 100,000 כלבים, ולאחר מכן תוכל...
שנה זה, שנה זה.
בדיוק, בדיוק.
יש אחד מהמסלולים את מעדיפה אותם יותר? השנתיים?
מהניסיון שלי, כאשר לומדים שנתיים, יש נשירה יותר גבוהה מהסטודנטים.
כי זה הרבה זמן.
כי זה פשוט הרבה זמן. מצד שני, כשלומדים במשך שנה, ולומדים שני קורסים במקביל, זה מאוד אינטנסיבי, וזה יכול להיות קצת כבד. כי להפוך כן. להיות מאלף מכלום, זה מאוד קשה, ולהיות מאוד. כלבן טיפולי, זה גם מאוד קשה, זה דורש המון המון משאבים, זמן, אימונים, והשקעה. לכן זאת שנה שהיא קשה, אבל בסופו של דבר יוצאים ממנה עם שתי תעודות, ושני מקצועות.
ומתחילים בעצם את העולם גם כמאלפי כלבים, וגם פה אנחנו תקועים באיזושהי התפצלות. סבבה, סיימתי עכשיו שנה שבה יום שני למדתי אילוף כלבים, ימי שישי למדתי כלבנות טיפולית, סיימתי את הקורס. אני רוצה עכשיו איפה להשקיע, איפה לשים את הדגש, באילוף כלבים, בכלבנות הטיפולית, אני בעצם מפוצל לשניים, אני מדבר בקולם של הרבה מאוד אנשים, אני יודע, הרבה אנשים פנו אליי, איפה להשקיע את המאמץ? אם אני אהיה כלבן טיפולי, אני לא אהיה מאלף כלבים טוב. אם אני אשקיע באילוף כלבים, רק אחרי שנה, שנתיים אני אתעסק בכלבנות טיפולית. מה הדרך הנכונה, לדעתך?
האמת שזה מאוד נכון, וזאת שאלה ממש גדולה בעולם הזה. לטעמי, אי אפשר להמשיך להיות אך ורק כלבן טיפולי מבלי להיות מאלף. צריך להשתפשף כל הזמן עם עולם האילוף, עם עולם חינוך הגורים, כדי להישאר כלבן, כי אנחנו מזכירים שכלבן טיפולי הוא קודם כל כלבן. יש עניין של טעם גם, יש, והיו לי לא מעט סטודנטים שמסיימים את הקורס של כלבנות טיפולית, ואומרים, פחות מתאים לי.
כן.
ויש כאלו שאומרים, וואו, זה כל כך, זה מה שאני רוצה, וזה מסתדר לי, ואני אעבוד עם משרד החינוך בבקרים, כי יש לי ילדים, וזה מסתדר לי פיקס, זה מה שאני רוצה. אז צריך
אגב, זה מה שקרה לי. אני למדתי טיפולי, ולא התעסקתי בזה אפילו לא פעם אחת, כי זה פחות עניין אותי. מה עשיתי בקורס מאלפים שלי? שיעור אחד עשיתי מבוא לכלבנות טיפולית.
מצוין.
בואו תכירו, תראו מה זה, מעניין לכם, מגניב, יש עוד קורסים תרצו. לא מעניין, סבבה, תדעו מה זה. אותו דבר מבוא לכלבי עבודה, מבוא לכלבי הגנה, מבוא לכלבי שמירה, מבוא לספורט כלבני.
לדעתי זה מצוין. תור קורס אילוף, שלומדים את הבסיס, וגם יכולים להציג את שאר תחומי עניין בתוך העולם הכלבני.
בואי נדבר רגע על איך השימוש בכלבים עוזר לנו במהלך הטיפול. אני רוצה רגע טיפה יותר לרדת נכנסנו עכשיו לטיפול, אוקיי? לקחתי עכשיו את הבן שלי, ילד בן 6 לצורך העניין, 7, 8, לא משנה, הגעתי לנהל. א', איך אני מגיע? ב', מה אני רואה בתוך הטיפול? ממש תנסי להמחיש, כי יש אנשים שמעולם לא נתקלו בכלבנות טיפולית. איך, מה מימו?
אוקיי, אז בואו נתחיל מבחינת מושגים.
כן.
כלבנות טיפולית זה לא טיפול. הכלבן הטיפולי אינו מטפל.
אוקיי.
אלא אם כן הוא עבר הכשרה של פסיכולוג, תרפיסט וכו'. כלבן טיפולי לומד אך ורק אילוף כלבים וכלבנות טיפולית, הוא כלבן טיפולי. זה מונח שמתה קצת,
נכון.
אני קצת פחות אוהבת אותו, אבל אם זה השם שמשתמשים בו היום, כלבן טיפולי, צריך תמיד לקחת בחשבון שכלבן טיפולי הוא לא מטפל.
אוקיי? תסבירי, כאילו, אוקיי.
אנחנו פשוט, אין לנו הכשרה של מטפלים. מה זה מטפל? בן אדם שעשה תואר ראשון בעבודה סוציאלית או פסיכולוגיה.
עובד סוציאלי, פסיכולוג, פסיכיאטר.
אז אחרי זה הוא עשה גם תואר שני כפסיכולוג קליני, פסיכולוג חינוכי או כעובד סוציאלי קליני. הוא מטפל.
אוקיי.
רוב הכלבנים הטיפולים הם לא במצב הזה. ולכן אסור להם, מבחינת החוק, לקרוא לעצמם מטפלים.
הבנתי.
לכן אנחנו יותר נדבר על תהליך. אנחנו מעבירים תהליך שהוא באמת, הוא בין החוג לבין הטיפול. אבל אנחנו מעל החוג, כי אנחנו מעבירים הרבה הרבה תכנים רגשיים.
כן.
מצד שני, אנחנו לא טיפול, אנחנו תמיכה טיפולית.
זאת אומרת שיכול להיות שאני בכלל אגיע לפסיכולוג או לפסיכיאטר, שיפנה אותי לעבודה בעזרת כלבן טיפולי.
נכון מאוד.
תוך כדי הטיפול עם הפסיכיאטר. זאת אומרת, אני תמיד אהיה יד ביד עם עוד מישהו, עם עוד איש מקצוע מוסמך. ברמה יותר גבוהה בעצם.
יותר ממוקד למה שצריך. לא תמיד יהיה מטפל במקביל, אבל בדרך כלל כן.
אבל אנחנו חיים בישראל, וישראלים אוהבים קיצורי דרך, ואני שמעתי שאת כלבנית טיפולית מצוינת, ובא לי לבוא אלייך באופן פרטי, לשלם לך 300, 400, 500 שקלים למפגש. זה משהו שהוא בעצם לא חוקי לעשות כזה דבר? או אין בו אפשר לעשות?
לא, זה לא שזה לא חוקי. אם אתה מתקשר אליי, ואני יודעת מההתחלה להגיד לך, בן, אתה לא הולך עכשיו לקבל טיפול, אתה הולך לקבל תהליך של תמיכה רגשית, או של תמיכה טיפולית, אז הכל ברור בינינו.
תיאום ציפיות.
בדיוק.
הבנתי. וזה משהו שהוא יכול לקרות. אז אני עם הבן שלי, בן 8, חושב שהוא צריך כלבנות טיפולית. איך אני ניגש לזה?
אז דבר ראשון, אנחנו מזכירים שאנחנו לא פסיכולוגים, ולכן כן. אנחנו... אין לנו את היכולת רשמית לתת אבחון, האם הילד הזה צריך כלבנות טיפולית או לא.
הבנתי.
דבר שני, כלבנות טיפולית היא יכולה להתאים באמת לכל אחד. זאת אומרת, לא משנה מה הבעיה, אם אתה מרגיש שהתהליך יכול לעזור, אז כדאי לפנות באמת.
הבנתי.
מה הקטע של הכלבנות הטיפולית? כל כלבן טיפולי כותב, תהליך, זאת אומרת סילבוס, מערכי שיעור, התואמים לאותו בן אדם או לאותה קבוצה.
אז אני בעצם צריך בתור כלבן טיפולי לעבוד בשיתוף פעולה עם איזשהו פסיכולוג או עם איזשהו גוף כזה או אחר שיפנה אליי עבודה? הרי סבא, אבל למדתי כלבנות טיפולית. איך אני עובד בזה? בתור כלבן טיפולי?
יש כמה דרכים אחרי הלימודים איך לעבוד בזה. בדרך כלל מה שסטודנטים שבדיוק סיימו קורס עושים, הם הולכים לעבוד תחת חברה מסוימת או כלבן טיפולי מסוים שמעסיק כלבנים טיפולים,
okay.
ואז הם בעצם מקבלים שכר. האופציה השנייה, ואני מאוד מעודדת את הסטודנטים שלי לעשות את זה, היא לפתוח עסק. בסופו של דבר, כלבן טיפולי, כמו מאלף כלבים, זה מקצוע של עצמאים.
נכון.
ומאוד מאוד רצוי, וגם מבחינת שכר אין מה להשוות, ברור שמי שיהיה עצמאי ירוויח יותר. איך הוא יפרסם את עצמו? הוא צריך לפנות לכל מיני גופים, משרד החינוך, יש, אנחנו תכף...
אבל לא קשוח בתור מישהו שסיים קורס לפני חודשיים, ופתח עוסק פטור לפני חודש, לגשת למשרד החינוך, או לגשת לגופים כאלה נכון. גדולים, וזה לא קשוח מדי?
זה קשה מאוד, ולכן...
זה צריך ביטחון עצמי כדי לעשות כזה דבר?
נכון, לכן, בדרך כלל מה שעושים זה שהולכים לעבוד כמה חודשים, או כמה שנים אפילו...
בחברה.
בדיוק.
בחברה כדי להתגלגל, כמו שנגיד מאלפי כלבים, נכנסים לאיזשהו פנסיון,
בדיוק.
עם פנסיון אילוף, לומדים את העבודה, מתחילים כזה טיפונת להתערבב בעולם, וגם מתמקצעים יותר, ואז לומדים איך לקחת.
כן.
אבל בתור אילוף מאוד קל לי לגשת לבן אדם פרטי, לפרסם עכשיו בפייסבוק פוסט ממומן, אני מאלף כלבים, בואו נפתור לכם בעיות התנהגות, מגיעים אליי, זה התשלום, אני מגיע אליהם הביתה, שלום על ישראל. אני עושה את זה בתור בן אדם עצמאי. איך אני עושה את זה בתור עובד עצמאי ככלבן טיפולי?
אז דבר ראשון אותו דבר. אפשר לפרסם באופן ממומן, אפשר לפרסם חוגים פרטיים
okay.
באזור שלנו, ואפשר לפנות גם לכל מוסד שיכול רק להתקיים, אוקיי? בתי ספר, בתי חולים, מתנסים, הוסטלים, בתי חמים, בתי אבות, בתי סוהר, כפרי נוער, כל דבר שאפשר לדמיין שיכול לצרוך כלבנות טיפולית אפשר לפנות. מבחינת סבסוד, זה יכול לבוא דרך משרד החינוך, בדרך כלל, כשזה מוסדות שהם פרטיים, לפוסט-טראומה למשל, בדרך כלל הם יותר פרטיים, אז יש להם תקציבים משלהם, אבל הכלבן הטיפולי צריך להפנות את עצמו, צריך לבוא ולהגיד, היי, יש לי שירות מדהים, האם אתם מעוניינים?
איך הנושא של הסבסוד עובד?
אז זה קצת מורכב, וזה בתהליכי שינוי. בגדול, היום,
כן.
כמו שאמרתי, כל המוסדות האלו, הם אלו שמספסדים את הכלבנות הטיפולית, אם זה דרך תוכנית גפן של משרד החינוך, אם זה דרך מוסדות פרטיים או מתנסים ש...
מה זה תוכנית גפן? אני לא מכיר.
תוכנית גפן זאת תוכנית של משרד החינוך, שהיא בעצם מאגר של ספקים שהם לא חלק ממשרד החינוך, ומספקים שירותים כמו חוגים או תהליכים רגשיים. זה
בתוך כותלי בית הספר?
זה של משרד החינוך.
כן.
אוקיי?
כן, אבל הם מגיעים בזמן שעות הפעילות של בית הספר?
כן,
לתלמידים,
כן.
זאת אומרת, הם נכנסים לכיתה כמו מורים? לכל דבר, פשוט מעבירים פעילויות עם כלבים.
בגדול.
הבנתי, כמו קרן קריב כזה.
כן.
שאותם אני מכיר. אוקיי.
מבחינת סבסוד דרך קופות חולים, כי זאת השאלה הגדולה,
כן.
אז נכון להיום, אין. צריך לפנות באופן פרטי, אני מכירה כמה כלבנים טיפולים שמצליחים לקבל החזר, אבל הם פשוט מדווחים על משהו אחר. אוקיי, בסדר, הם מדווחים נגיד על NLP, ובתוך הטיפול NLP הם מכניסים גם את הכלב.
הבנתי.
הבנת?
קומבינה חוקית כזאת.
קומבינה חוקית, כן.
הבנתי.
לי יצא לעבוד עם אנשים שקיבלו החזרים מביטוחים פרטיים, אבל באופן רשמי אין דבר כזה סבסוד מקופות חולים. אבל, וזה בתהליכים, בסדר? יש ממש בימים האלו הקמת איגוד ישראלי למדריכי כלבנות טיפולית, שהמטרה של האיגוד הזה היא להסדיר את התחום, להסדיר את המקצוע, ובין היתר...
שעה טובה.
תודה רבה. ובין היתר לייצג את הכלבנים הטיפולים מול המוסדות הרשמיים, ובין היתר אנחנו מקווים שכמו ברכיבה הטיפולית נוכל לקבל גם סבסוד לפחות חלקי.
יאללה, הלוואי. איך אני יודע שאני או אחד הקרובים שלי זקוקים לכלבנות טיפולית? אמרנו שבעצם כל אחד יכול לגשת לזה. בין אם אני מרגיש שהילד שלי הוא חסר ביטחון, או עם אובר ביטחון, או אפילו אם זה כל מיני ענייני על הספקטרום, נכון?
בהחלט,
או
כן.
או נוער שוליים הייתי קורא לזה. יצא לך לעבוד בעצם עם כל סוג. את צריכה להתמחות ככלבנית טיפולית שמתעסקת ב... על כל האוטיזם ועל הספקטרום, או נערי שוליים, או...
זאת שאלה ממש טובה. אני לא חושבת שיש דבר כזה כלבן טיפולי שהוא מתמקצע בכל האוכלוסיות האלו. כאשר לומדים קורס כלבנות טיפולית, בדרך כלל לומדים קצת על כל האוכלוסיות, על רוב האוכלוסיות שאנחנו יכולים לפגוש בארץ. אני כן מאמינה בלהתמקצע, בללכת, אולי יכול לקחת כמה שנים, אבל ללכת עם אוכלוסייה אחת, שניים שאנחנו מתחברים אליה יותר, ו... עם הזמן להפוך להיות יותר מקצועיים פשוט מול האוכלוסייה הזאת.
לבן אדם עכשיו שיושב, החלום שלו הוא להיות כלבן טיפולי, או להתעסק בעצמה בעזרת בעלי חיים. יש בזה כסף?
השאלה היא, כמה מוכנים להשקיע? כמה מוכנים לעבוד? זאת עבודה של עצמאים, זאת עבודה שיכולה לתת משכורת מאוד מאוד יפה.
למה בתור שכיר אני לא יכול לעשות משכורת יפה?
בתור שכיר, החברה שמעסיקה אותך, לוקחת את הסכום המלא פר שעה, ונותנת...
הגיוני. הם מביאים את הלקוח, הם משלמים ביטוחים, הם משלמים את כל המיסים.
בדיוק.
די הגיוני.
נכון. ולכן המשכורת תהיה פשוט יותר נמוכה.
אבל שם אני יכול להיות א' בראש שקט, ב' למלא את היומן שלי, ואני יודע שבחודש הבא אני עשוי להכניס X תשלום מסוים, כי זה הלוז שלי.
נכון.
אני לא רודף אחרי לקוחות.
נכון, מצד שני, אם אתה עצמאי ואתה בעצמך ספק של גפן למשל, אתה יכול לבנות לעצמך את הלוז לכל השנה, ואתה גם תהיה עם ראש שקט, ואתה תהיה עם משכורת בערך כפולה.
זאת אומרת שבהכרח אני צריך ללכת ולעבוד עם כל מיני מוסדות, גפן, קרן קרב,
עמותות. אתה לא חייב, אתה יכול להחליט לעבוד אך ורק בפרטני ובפרטי אצלך בגינה.
הבנתי, אני צריך סביבה שהיא שקטה, אני צריך...
עדיף.
מקום שהוא רגוע יחסית?
עדיף, כן. יש הרבה גם שמעבירים חוגים במקומות שהם ציבוריים. זה אפשרי לגמרי. אני לא יודעת אם זה יהיה מוצלח לכל אוכלוסייה ולכל קבוצה, אבל בסופו של דבר זה מקצוע שהוא מאוד מאוד דינמי, וכל אחד בונה לעצמו את הלוז ואת האוכלוסייה, ולוקח את הכיוון שהכי מתאים לו.
לאיזה משכורת אני יכול להגיע בתור עצמאי, ולאיזה משכורת אני יכול להגיע בתור שכיר, ואני כבר נגיד חצי שנה כבר בתוך התחום. זאת אומרת, אני לא בחיתולים, אבל אני כבר התחלתי להתגלגל, התחלתי שנה בתחום, התחלתי לייצר משכורת.
זה כמובן תלוי ב...
נכון, בערך.
כמה שעות נעבוד. בממוצע, בן אדם שעובר כשכיר בחברה, יעשה בין 80 ל-120 לשעה.
אבל כמה שעות נותנים בדרך כלל? אני יכול לעבוד כל יום?
בדרך כלל נותנים בין 4 ל-6 שעות באותו בית ספר. זה לא מונע מאותו מאלף וכלבן טיפולי לעבוד גם אחרי זה באילופים.
אז זאת אומרת, הבנתי, אני יכול להתחיל למלא את הבקרים שלי בכל מיני בתי ספר, לעשות את ה-400-500 שקלים בעצם ליום, ואז לצאת ולעשות באופן פרטי 400 שקלים גם לשעה.
אם מחליטים, אז כן.
הבנתי.
כן.
אין איזושהי תקרת שכר.
לא חושבת, תלוי בכמה מוכנים לעבוד.
ותלוי בבן אדם.
כן.
אם לילד שלי יש פחד מכלבים, כלבנות טיפולית תתאים לו?
בהחלט.
פנו אליי לא מעט אנשים שיש להם פחד מכלבים. האם כלבנות טיפולית זה הפתרון, או טיפול בפחדים כנגד כלבים?
בעיניי צריך להבדיל בין פחד מכלבים לבין גועל מכלבים, כי הרבה פעמים אנשים מתקשרים בגלל פוביה, והם בעצם נגלים, לא בדיוק, זה לא תמיד ברור, עד שבאמת פוגשים את הבן אדם.
נכון, אני מסכים עם זה.
יש הרבה אנשים שלאו דווקא יפנו לכלבנות טיפולית, אלא יפנו לטיפול CBT למשל, שזה אצל מטפל אמיתי.
מה זה CBT?
CBT זה סוג של טיפול שנותן פסיכולוג קליני,
אוקיי.
בסדר? שהוא בעצם, ברעיון שלו זה לנסות לשנות את התודעה, את התשובה של אותו בן אדם, מול אירוע שגורם לו לפחד.
זה בעזרת כל מיני אביזרים חיצוניים, כדורים וכאלה, או שזה...
ופה לצורך העניין, זה בעזרת כלב. אבל את זה רק מטפל יכול לבצע. בכלבנות הטיפולית, אנחנו נעשה עבודה הדרגתית כמובן, ולטעמי זה בדיוק מה שצריך כשפוחדים מכלבים. פשוט להתקרב ולהיות בסביבת כלבים. רק ניתן פה דגש, שלאחר התהליך הזה של הכלבנות הטיפולית, מאוד מאוד רצוי ומאוד כדאי שאותו בן אדם ימשיך להיות בסביבת כלבים, כדי ליישם בעצם את הכלים שהוא יקבל תוך כדי התהליך.
אבל הוא נפגש איתך פעם בשבוע והוא מפחד מכלבים, הוא מפחד מהכלב של השכן. איך עושים את זה?
אז עושים את זה בהדרגתיות, קודם כל עם כלבים מאוד 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 עדינים, ולאט לאט מעלים את הרמה. לאט לאט הוא יכול לגעת בכלב, להחזיק את הרצועה, לטייל איתו, לתת חטיף אולי.
הבנתי.
לאט לאט.
מה מעניין אותי עכשיו רגע לצלול לסוגי הטיפולים? התחלת להגיד CBT, אני קטונתי פחות מכיר את העולם הזה.
אז שוב, CBT זה של מטפלים, כן. של כלבנים טיפולים.
אז בוא נרד לעולם הכלבנים הטיפולים.
אז כמו שאמרנו, אין סוגי טיפול, כי זה לא טיפול, בסדר?
סוגי דרכים.
כן, אז אם נדבר על סוגי תהליכים, אני אזכיר פה שכל תהליך, הוא שונה, כי כל אדם הוא לגופו, וכל קבוצה היא עם האופי שלה, ועם רמת הגיבוש שלה. אוקיי? אז לכל קבוצה ולכל בן אדם, אנחנו נכתוב תהליך שהוא מותאם אך ורק לא.
אוקיי. אוקיי? זאת, אני גם מראש מקטלג את אותו בן אדם שנכנס אליי לטיפול, אם הוא הולך להיות באופן פרטי, טיפול פרטני או טיפול קבוצתי?
זה גם לפי אותו בן אדם, וזה גם לפי גם הדרישות של אותו מוסד. אם זאת משפחה שפונה והיא רוצה משהו פרטני, זה שונה מאשר בית ספר שיש לה אפשרות לתת לי קבוצה קטנה, או לתת לי ילד גם בפרטני אם היא מרגישה שיש צורך. ניתן פה כמה דוגמאות של תכנים לעיבוד שאפשר לעבוד עליהם דרך נושאים של כלבנות. דיברנו על תקשורת, שפת גוף, קשב, סבלנות, אמפתיה, מנהיגות, איפוק, כל מיני דברים שאנחנו נרצה להעביר, ערכים שאנחנו נרצה שאות.
איך אני מעביר ערכים של איפוק?
אז למשל, אתה יכול להחליט, קודם כל, אוקיי, ניקח את זה הפוך. בדרך כלל הרבה אנשים אומרים, אני רוצה עכשיו להעביר איפוק, איזה תרגיל עם הכלב הכי יתאים? אוקיי. אז אתה תגיד לי, ככלבן טוב, אני פשוט אעשה פקודה תישאר, או שאני אפזר חטיפים מסביב לכלב, ואני אגיד לו לא לדעת, לא לגעת.
תחיית סיפוקים כזה.
מצוין, תחיית סיפוקים. אז אני עושה קצת אחרת, אני קודם כל בוחרת איזו פעילות אני רוצה להעביר היום, ומתוך אותה פעילות אני מוציאה את התכנים. למשל, בוא ניקח את הדוגמה, לא יודעת, אג'יליטי, מנהרה, כל מיני דברים כאלו.
אג'יליטי זה, מי שלא יודע, זה מסלול מכשולים.
בדיוק.
ספורט כזה של מסלול מכשולים, מקפצה, מנהרה, רמפ, כזה משוכה וכו'.
ממש כיף, אגב. אז איך אני יכולה להעביר ערך של איפוק או של תחיית סיפוקים עם המכשולים האלו? אני יכולה למשל פשוט לדרוש מהכלב להתיישב 3 שניות לפני שהוא קופץ או מגיע לכל מכשול.
הבנתי.
בסדר?
איך אני, למשל, מעניין אותי מאוד להיכנס לתוך זה, עניין של מנהיגות.
עניין של מנהיגות, אנחנו נלמד הרבה הרבה על להקות כלבים, משפחות של כלבים, גזעים.
ואנחנו גם ניתן לילד כביכול להנהיג, לנהוג במלשון מנהיגות את הכלב? זאת אומרת, אתה עומד ראשון, אתה מוביל, או שזה משהו שלא היינו רוצים לראות בכלבנות טיפולית?
זה תלוי קבוצה. זה כמו עניין של צוותיות או תחרותיות, אנחנו לא נוכל להעביר עם כל קבוצה. אז העניין של המנהיגות, כדי לא להוריד ילדים אחרים באותה קבוצה, במטרה להרים אחד, אנחנו ננסה לעשות את זה קצת יותר עיוני. לכן אמרתי, אנחנו נלמד על להקות כלבים, על דינמיקה בתוך קבוצה של כלבים, על היררכיה, על כל העולם של החינוך.
זאת אומרת, בכלבנות טיפולית זה לא כל הזמן לעבוד עם הכלב. הרבה פעמים זה יהיה רק עיוני. אני יצא לי גם לראות משחקי קלפים כאלה, משחקי זיכרון ומשחקי חשיבה, נכון?
כל עוד זה קשור לעולם הכלבני, זה מצוין. עכשיו, בדרך כלל, גם כאשר משחקים משחק זיכרון, הכלב נמצא בארצה לידינו,
אנחנו יכולים ללטף אותו.
הוא פה. אבל כן, יש גם הרבה למידה על העולם הכלבני, על גזעים, על היסטוריה, קיצור, שפת גוף.
איזה עוד תכנים אני יכול להעביר אז בעצם ל...
אמון, סבלנות, סובלנות, נתינה, חוויית הצלחה, דימוי גוף, אחריות, אמרנו תחיית סיפוקים, להתגבר על פחדים, אלטרואיזם, שזה לחשוב על האחר כאילו.
אוקיי.
בריאות, טיפוח, תכנון, ארגון, כאילו, יש המון המון, בערך כל ערך שאנחנו רוצים להעביר, אנחנו יכולים דרך הכלבנות הטיפולית, וכמו שאמרתי, אנחנו לא ניקר קודם כל את התוכן, ואז נחליט איזו פעילות מתאימה, זו דעתי לפחות, וככה אני עובדת, ולי זה הולך, אני קודם כל אחליט מה אני רוצה להעביר, ומשם אני אעביר את התכנים.
את תגיעי מוכנה מראש, יש לך ארסנל של מערכי שיעור, אני בטוח, שאת יודעת, אוקיי, היום אני עם הקבוצה הזאת, אלה הנתונים שיש, איזה מערך שיעור אני מתאימה בעצם להם?
כן, אז אני עושה את זה לפני, כי אני כותבת סילבוס לפני תחילת התהליך.
כן.
אבל כן, בגדול, כן.
אני רוצה לשתף במשהו שהיה אצלי, היה לי פנסיון מאוד גדול ליד באר יעקב, זה פשוט הגיע ככה כי זה קרה, היו לנו הרבה מאוד מתנדבים, כל מיני בני נוער שהגיעו, אחת המתנדבות הייתה ילדה מאוד 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 שקטה, מאוד שקטה, מאוד בישנית, שאני זוכר שתוך שנתיים התחילה לנהל שם אנשים, והתחילה לחלק הוראות לאנשים, ופתאום הכלב ההוא ברח, אז כאילו תקראו, אני לא רוצה להגיד את השם שלה, שלא תהיה מובחת, תקראו לה, כדי שהיא תבוא ותתפוס את הכלב, או כלב תוקפני, אז רק היא יכולה לגשת לכלבים התוקפניים, כי מצד אחד יש לה את העדינות ואת הרגישות, מצד שני, פתאום היא נהייתה, היא יכולה, היו פעמים שיכלתי לצאת מהכלבייה לכמה שעות, ולדעת שהיא נמצאת שם, ואני בראש הקד, והיא בכלל מתנדבת ילדה בת 17. אוקיי?
מאמן.
וזה לא קרה, מעולם לא עשיתי שום דבר, עצם הנוכחות שלה אל מול הכלבים, ואל מול האחריות הזאת שזרקו עליה כביכול, לאט לאט זה הרים אותה. היו ימים שהיא פשוט לא הוציאה מילה בהתחלה. כלום, מילה, שאת מדברת והיא כאילו מסיתה מבט. שזה הגיע למצב אחרי שנה, שנתיים, שהיא מחלקת הוראות למתנדבים אחרים, שהיא באה אליי תחילת משמרת, יש 1, 2, 3, 4, 5, איפה להתחיל? לעשות, זה דברים מטורפים.
אין על כלבים, פשוט אין על כלבים.
יש גם על סוסים.
יש גם על סוסים, לצערי אני לא מכירה מספיק את העולם הזה, אבל אני מאמינה לך.
אין לכם סוסים שם, איפה אמרת שאת גרה?
בחוות גלעד.
בחוות גלעד, זה גם בחווה, אין, לא סתם, זה לא חווה.
יש שם חווה, יש שם סוסים, אבל אני, יודעת רק כלבים.
אז אני מכיר גם קצת סוסים. דיברנו בעצם על כל הנושא של כלבנות טיפולית, ומה זה כלב טיפולי, ואיך הופכים להיות כלבן טיפולי, ואיך השימוש עוזר לנו במהלך הטיפול, ואיך אני יודע בכלל לגשת, ואם אני רוצה בכלל לעבוד ככלבן טיפולי בעולם הזה. אני רוצה עכשיו להשאיר לנו קצת זמן שתתני לנו טיפים, ואני רוצה שנחלק את זה, א', כטיפים ללקוח קצה, בעצם כמישהו שמתעניין בכלבנות טיפולית, אני רוצה לבן משפחה או רוצה לעצמו, או למישהו שרוצה להתעסק. אוקיי? ניקח את זה בעצם גם לכלבן עצמו וגם למי שרוצה לקבל את השירות.
אוקיי, במה נתחיל?
את מחליטה. מי שרוצה ללמוד.
יאללה, אז מי שרוצה ללמוד, דבר ראשון, אני ממליצה מכל הלב לבחור טוב את הבית ספר, זאת אומרת, לחקור טוב טוב את כל השוק.
Yes. היום יש פרסומות שמוכרות לך בצורה מאוד 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 יפה ועניינית.
שזה לאו דווקא אומר שהרמה מותמת, הרמה המקצועית הנדרשת בשוק.
אז איך אני יודע לדעת, איך אני יודע מה הרמה בפנים?
דבר ראשון, אנחנו נרצה לדבר עם כולם.
כן, עם כל בתי הספר.
אני מאוד ממליצה לדבר עם כל בתי הספר. ברור שיש עניין גם של מחיר, יש עניין גם של מיקום, אבל בסופו של דבר, להגיע לתחושה טובה מול הבית ספר, וחשוב, לא תמיד אנחנו יכולים להוציא את זה, אבל עדיף לבקש את הסילבוס של הקורס. מה אני עכשיו הולכת ללמוד? כמה רמת ההתנסות שלי תהיה בסוף הקורס, לפני שזרוקים אותי עכשיו לקורס.
לא תמיד נותנים. אני בן אדם שמגיע אליי ורוצה לדעת על בית ספר למכשרת מאלפי כלבים, אני יושב איתו חצי שעה, והוא מקבל את כל הסילבוס, כאילו, גם הדרכה וגם מקבל כך.
לא כל בית ספר משתף את הסילבוס שלו לפני, אני מקווה שכן, אם כל בית ספר עושה את זה, אז מעולה, מצוין.
עשיתי סקר שוק, עברתי על כולם, שמעתי, ראיתי סילבוס עם אחרים.
לבדוק כמה, לדעתי זה הכי חשוב, כמה רמת ההתנסות שלי בליווי. זאת אומרת שאני לא אלמד עכשיו שנה שלמה, תיאוריה, ואז אני אגיע לסטאז' שלי, בלי שבכלל המדריך שלימד אותי, ראה אותי מעביר כלבנות טיפולית.
זאת אומרת, אני רוצה ההתנסות מעשית בתוך הקורס עצמו.
כן, כן.
לא שנה של שיעורים תיאורטיים של לשבת בכיתה.
כן, התיאוריה חשובה בהחלט, אבל התיאוריה היא תיאוריה. ואז יש את המעשי שדורש התנסות רבה, כדי לבוא לקבוצה עם ביטחון.
כמה זה התנסות רבה? כמה זמן זה קורס בדרך כלל?
בדרך כלל זה שנה. בין 10 חודשים לשנה, אחרי הקורס צריך לבצע שעות סטאז'.
אוקיי, איפה עושים אותם?
בדרך כלל הבית ספר שולח למקומות מסוימים, או נותן אופציות למקומות מסוימים.
כל מיני גופים?
כן, בתי ספר, מתנסים.
אוקיי, אז יש לנו לימודים של פעם בשבוע בבית הספר, וסטאז' אני חייב לעשות רק אחרי, או שאני יכול להתחיל תוך כדי?
תלוי בבית הספר. תלוי בבית ספר.
בית ספר שמחבא את עצמו, בית ספר שלך.
אני מבקשת אחרי. קודם כל יש את ההתנסות, אני הולכת למוסדות עם הסטודנטים שלי, יושבת, מסתכלת על כל פעילות, כותבת.
שזה לא קשור לסטאז', ההתנסות המעשית.
לא, זה לפני הסטאז', ונותנת משוב אחרי כל פעילות של כל סטודנט.
לפני בכלל שנגענו בסטאז'.
כן.
סיימנו את הקורס, יוצאים ועושים סטאז'
כן.
בעבודה מעשית.
כן.
הבנתי. כמה זמן זה בדרך כלל סטאז'? וכמה, העבודה מעשית, כמה צריכה להיות במהלך הקורס, וכמה, בית ספר שמכבד את עצמו.
תראה, זה קשה לי להגיד בית ספר שמכבד את עצמו, כי יכול להיות שיש בתי ספר שלא עושים את זה בצורה הזאת, ובכל זאת מוצאים כלבנים טיפולים טובים.
אוקיי.
אני יכולה להגיד את מה שאני עושה.
כן.
אני במשך, כל סטודנט עובר בערך 25 פעילויות לבד, בליווי שלי, זאת אומרת שאני נמצאת, לפני שהוא בכלל יוצא לסטאז'. זה לא אומר שזאת הדרך היחידה. בעיניי, זאת הדרך הכי טובה.
זה מה שאת מאמינה בו.
כן.
אוקיי.
כן.
מה עוד את יכולה לתת לנו כהמלצות וטיפים?
לעבוד קשה. לעבוד קשה. להבין שלהיות כלבן טיפולי זה קודם כל להיות כלבן, וזה שהחלום שלכם זה להגיע לבתי חולים, לעזור לילדים, צריך להבין קודם שאתם תצטרכו לנקות כלביות, לטפל בכלבים, לפתור בעיות התנהגות אפילו של תוקפנות לפעמים.
זאת אומרת, לא להתבאס מזה ששלחו אותי לכלבייה ואני מנקה קקי עכשיו.
נכון, בהחלט.
להפך, להבין את הערך של זה.
כן, ואתם תתלכלכו ואתם תצטרכו לפתור בעיות התנהגות מאוד מאוד לא נוחות, כמו בריחה ואגרסיות ורכושנות, כדי להבין בכלל מהו המקצוע של כלבן.
אני מניסיון אישי שלי, אני בשנתיים הראשונות של המקצוע, עבדתי ככלבן בכלבייה, ממש נטו כלבייה, זה מה שעשיתי, ולמדתי משם כל כך הרבה. א', כן. למדתי להסתכל על קאקי של כלבים. מה הקאקי אומר לי על הכלב? למדתי כמות הנשירה, האם הכלב מרגיש טוב, האם הוא לחוץ, שפת גוף של כלבים.
נכון.
למדתי איך נראה כלב לפני שהוא עומד לתקוף, ולמדתי בעצם להבא איך להיזהר או איך לגשת. חטפתי ביסים, ברחו לי כלבים מהידיים, אבל הם ברחו לי בתוך מתחם סגור, אז היה לי את הפריבילגיה הזאת רגע לנסות לגשת שוב. היה לי פעם אחת מקרה שבמשך שעה וחצי ניסיתי לתפוס צ'יוואו קטן שברח לי מהידיים. עכשיו, כשאת מתקרבת הוא מנסה לנשוך. והייתי לבד והייתי חייב למצוא פתרון, ואחרי השעה וחצי הזאת, אני יודע היום לגשת לכל צ'יוואו שאני רואה. כל צ'יוואו הוא כלב קטן שיק. למדתי איך לתת טיפול תרופתי לכלב. איך נראה, איך לתת בכלל, איך לדחוף לכלב את הכדור לתוך הפה, איך נראה כלב בריא, איך נראה כלב לא בריא. למדתי להיות כלבן.
אז תדמיין עכשיו שאתה במפגש של כלבנות טיפולית, ופתאום עובר חתול. יכול להיות שהכלב שלך פשוט ירוץ, ואתה תצטרך לדעת לתפעל את האירוע הזה. יכול להיות שתפגוש כלב, תוך כדי המפגש, תפגוש כלב שהוא יהיה הרבה פחות מאוזן מהכלב שלך, ויתקוף את הכלב שלך. גם את זה אתה צריך לדעת לתפעל.
כן.
כלבן שמכבד את עצמו יודע לתפעל אירוע כזה. בן אדם שהוא לא כלבן, יהיה לו מאוד מאוד קשה להתמודד עם זה. זאת הכוונה.
אוקיי. מה עוד?
זהו, בגדול.
אוקיי. מי שרוצה לפנות לכלבנות טיפולית?
אז מי שרוצה לפנות לכלבנות טיפולית, דבר ראשון, אני ממליצה לחפש באזור שלכם, כי יש תהליכים שיכולים להיות ארוכים, וכמובן ככל שהכלבן הטיפולי יצטרך לנסוע יותר, זה גם יעלה יותר כסף.
אוקיי, איך אני בכלל מחפש? אני מחפש באופן, אם אני מחפש כלבן טיפולי באופן פרטי, הוא כבר ידע בעצם לעשות איתי את התהליך?
אם הוא כלבן טיפולי טוב,
כן.
כן, הוא ידע לשאול את השאלות הרלוונטיות, לאסוף מה שנקרא אינטקסט, זאת אומרת כל המידע הנצרך כדי לבנות את התהליך הטיפולי.
אבחון.
עמותה. סוג של אבחון, כן, אבל זה לא באמת אבחון, אנחנו מזכירים שאנחנו לא פסיכולוגים,
הבנתי.
ואנחנו לא באים עכשיו לאבחן כלב לפתרון בעיית התנהגות. אבל בגדול, כן, זה נקרא אינטק, ופה אנחנו אוספים את כל המידע הנצרך כדי לבנות את התהליך הזה. מי שרוצה לבנות, יכול לחפש בכל קבוצות הפייסבוק של כלבנות טיפולית, לפנות למישהו שקשור לכלבנות, שפשוט אולי מכיר, אולי שמע, בדרך כלל זה מפה לאוזן, יש הרבה מאוד קבוצות פייסבוק
אם עכשיו בן אדם שמע את הפודקאסט, התחבר מאוד אלייך ורצה להתייעץ איתך, כי הוא גר בכלל, לא יודע, בבאר שבע ואת רחוקה לו, איך אפשר לדבר איתך?
אז אפשר לפנות אליי דרך פייסבוק, דרך האינסטגרם.
איך את נקראת?
אני נקראת ארז דוגס, כלבי ארז באנגלית, ארז דוגס. אפשר לפנות אליי באהבה, אני גם במקרה עדה בבאר שבע גם למי להפנות. בדרך כלל זה עובד ככה. הרבה אנשים שלמדו ביחד, שיתפו פעולה מתישהו במהלך הקריירה, יודעים לאן להפנות לכלבנים טיפולים שיש להם ניסיון ושהם טובים.
אוקיי.
זהו, יש גם עניין של תחושת בטן. אפשר גם לדבר עם כלבן טיפולי ולהרגיש שמשהו חסר, ואפשר להרגיש גם ממש בנוח.
אני לא מתחייב עכשיו לאיזשהו תהליך. אם אני מגיע לאיזה כלבן טיפולי שאומר לי, פגישה עולה 400, אבל אם תיקח 10 מפגשים, זה עולה 300. זה לא עובד ככה, נכון?
זה לא כמו באילוף, לא. אבל אתה יכול, הכלבן הטיפולי יכול לבחור לעשות את מה שמתאים לו. אני תמיד מסתכלת גם על הצד של הלקוח. יכול להיות שהוא יתחייב לתהליך של 12 מפגשים, אבל אחרי 4 מפגשים, באמת לא מתחבר לו והוא לא רוצה להמשיך. אז הכלבן אולי יכול לבוא לקראתו. זה כבר עניין שהוא יותר עסקי.
כן, בין אישי.
כן.
אוקיי. מעניין, למדנו פה היום הרבה על כל הנושא של כלבנות טיפולית. יש לך משהו שאת חושבת שלא נגענו בו ואת רוצה להוסיף לפני סיום?
הייתי רוצה לדבר קצת על מדדים פיזיולוגיים.
יאללה.
של מחקרים שהם חשובים בעיניי, שפשוט מראים עד כמה הכלבנות הטיפולית משפיעה עלינו, גם מבחינה פסיכולוגית וגם מבחינה פיזיולוגית אפילו.
כן.
אוקיי, אז יש מחקרים שמראים למשל שכלבנות טיפולית גורמת לירידת דופק וירידת לחץ דם. הפרשת דופמין, שזה נוירוטרנסמיטור, שזה חומר בתוך המוח שאחרי על התחושת סיפוק ותגמול, ההפרשה של הדופמין הזאת היא עולה בתהליך של כלבנות טיפולית.
שבעצם זה דופמין מופרש בכל פעולה כיפית שאנחנו עושים, בין אם זה לעשן סיגריה, שזה פעולה רעה.
לגמרי, אבל... זה אותו מסלול מוחי, נכון. נכון. כמו כן, יש גם הפרשת אוקסיטוצין וסרוטונין, שהם הורמונים, אוקיי? Okay. זה מופרש בדם, והם הורמונים של אהבה ושל חיבור. אז אנחנו יכולים להבין שבכלבנות טיפולית מאוד הגיוני שההפרשה של ההורמונים האלו תעלה. אוקיי? מבחינת תקשורת, היא יותר פעילה אצל ילדים עם אוטיזם, ראו גם ירידה בסימפטומים של דיכאון וחרדה אצל אנשים פוסט-טראומטיים. פרויד בעצמו כתב שכאשר הכלב שלו יופי, מגזעת צ'או צ'או, היה נמצא, אז המטופלים שלו הייתה להם נטייה יותר גדולה לשתף ולהיפתח.
הוא עשה אשכרה מחקר שהוא בדק האם הכלב נוכח בחדר, האם קל יותר לבן אדם להיפתח?
בזמן הזה, בזמן של פרויד, קשה מאוד לדבר על מחקר אקדמי כמו שצריך, אבל הוא כתב כמה וכמה פעמים שיש אפקט מאוד מאוד חיובי מהכלבים שלו.
אז אולי אם אתם פסיכולוגים ואתם שומעים אותנו, שימו את הכלב בחדר, ואולי זה יעזור בזמן הטיפול.
הרבה פסיכולוגים, הרבה מורים, הרבה עובדים סוציאליים, הרבה באים ללמוד כלבנות טיפולית, כדי בעצם להוסיף כלי לשיטה הטיפולית הכבר קיימת, וזה הולך מדהים. אין תחום טיפולי שבו הכלב לא יכול להשתלב.
מדהים.
כן.
הנהל, תודה רבה.
באהבה גדולה.
איזה כיף. עד כאן בעצם פרק 14, כל הנושא של כלבנות הטיפולית. אני מקווה מאוד שאהבתם את הפרק. אם אהבתם, תשתפו, תעשו לייק, עוקב, 5 כוכבים. ובפרק הבא אנחנו נדבר על יצרי כלבים ואילוף מודרני, פרק מטורף. אני רוצה מאוד לספר לכם מי יתארח שם, אבל אני אשאיר את זה כהפתעה. הוא כבר ממש פה מחכה בחוץ. אנחנו נתראה כל יום שני, פרק פודקאסט האילוף של בן. תודה רבה שהייתם איתנו, חברים. להתראות.